טוב, שלום וברכה, קהל קדוש. אני רציתי לבקש לדבר איתכם, אני מבקש לדבר איתכם על נושא שאני רואה בו אחד הנושאים החשובים בעולמנו, בעולם היהודי בפרט, בעולם הכללי גם כן, והוא עניין תורת בני נוח. זה המושג של בן נוח ידוע מן השס ומן הפוסקים, זה לא חדש, אבל במידה רבה בימינו הנושא הזה שהיה ממש צדדי בעולם ההלכתי והרעיוני שלנו הפך להיות נושא מרכזי מאוד ועל כל פנים משמעותי בימינו, ולכן ראיתי לנכון לעסוק בו. אני גם עוסק בזה הלכה למעשה, אבל גם באופן רעיוני, אז הייתי רוצה שסך הכל קצת נלמד תורה ונתבונן בכמה דברים. אני אבקש מכם להתבונן במספר פסוקים פשוטים שבפשוטים בספר בראשית, ואנחנו נלמד את הפסוקים בצורה פשוטה שבפשוטות, אבל במהלך הדברים אנחנו נסבך את הדברים יותר ויותר. כלומר, אנחנו מתחילים מפשוט, מסבכים. לומר שאם בהתחלה אני אומר משהו פשוט אבל מעורר קושיה, אז אין שום תקווה שזה יתברר בהמשך. כלומר, אם משהו לא ברור, אז לשאול מיד, כי אחר כך אני מסבך את הדברים יותר ויותר. אז מתחיל מדברים פשוטים. אני קורא כאן בבראשית, בפרק י', פסוק למד א'. אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. טוב, זה כבר פסוק מסובך. כלומר, הפסוק הזה בא להסביר לנו כיצד התחלקו בני האדם לקבוצות שונות. הבעיה שהפסוק כבר מבלבל אותנו, כי הוא נותן לנו שני כינויים שונים לקבוצות האלה. בהתחלה הקבוצות האלה נקראות בשם משפחות. אלה בני שם, למשפחותם. אבל אחר כך אנחנו רואים לקראת סוף הפסוק לגוייהם. אז או שמדובר במשפחות או שמדובר בגויים. יש כנראה הבדל בהגדרה של הקבוצות האנושיות בין משפחות לבין גויים. מהו ההבדל בין משפחה למשפחה? למשל, הנביא הושע נמלי אומר, המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים. גם בספר זכריה בפרק י' בסוף נאמר אשר לא יעלה מכל משפחות האדמה, או למשל אותו ביטוי המפורסם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אז אם כאן צריך לברר למה הכוונה כשאנחנו מדברים על משפחות, ולפעמים אנחנו קוראים לקבוצות האלה בשם גויים. המשתמע מהמושג משפחה, בין שתי משפחות יש יחסי ידידות. כלומר, משפחה מארחת את המשפחה השנייה לסעודת שבת, בוא נאכל סעודה שלישית ביחד. יש לנו גם ילדים, לך יש בן, לי יש בת, בוא נחתן אותם ביחד. כלומר, בין משפחה למשפחה, מערכת היחסים הצפויה היא של אחווה ורעות. אבל יש לפעמים מצב חריג, שבין משפחה למשפחה יש גם מלחמה. אבל הדבר הזה הוא לא צפוי בין משפחות. לעומת זה, ברגע שאנחנו מגדירים את הקבוצות האנושיות בתור גויים, אז אנחנו פתאום רואים משהו אחר לגמרי. כל קבוצה, כלומר בין גוי לגוי, המצב הטבעי הנורמלי הוא המלחמה. עד כדי כך שהשלום בין גויים נחשב לדבר חריג. איך אומר הנביא ישעיהו? לא יישא גוי אל גוי חרב. חידוש. לא ידענו, חשבנו שבין גוי לגוי יש רק מלחמה. ופתאום לא יישא גוי לגוי חרב, לא ילמדו עד מלחמה. זאת אומרת, בין גוי לגוי יש עוינות, השלום זה החריג. כך שאפשר להבין שהתורה כאן מספרת לנו את ההידרדרות של ממצב של משפחות למצב של גויים. מה מגדיר את הקבוצות כמשפחות, שזה המצב הרצוי, למה שמגדיר אותם כגויים, שזה המצב הלא רצוי? התורה בעצמה נותנת לנו תשובה. אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם. זאת אומרת, כשההגדרה היא על פי הלשון, יש לנו כאן משפחות. וכאשר ההגדרה היא טריטוריאלית, בארצותם, לגוייהם, נוצרים הגויים. כאשר ההגדרה היא של הטריטוריה, הארץ, מי שאיננו שייך לגוי, הופך להיות הזר. הזר מאיים, הוא מסוכן. ומה שאין כן כאשר הקשר הוא דרך הלשון. מה זה לשון? אולי מישהו יודע? אם זה ככה, זה לא שפה, זה לא לשון. כלומר, או שפה או לשון, תחליט. מה ההבדל בין שפה ללשון? השפה זה האיבר החיצוני הזה, מן השפה ולחוץ. זה דרכי התקשורת. הלשון זה משהו פנימי, לשון שבפנים. הלשון נקרא לשון בגלל שהוא לש, לשון ללוש. זה מה שפנימי. זאת אומרת שמה שאנחנו קוראים, מה שהתורה כאן מכנה בשם לשונותם, הכוונה התרבויות. כלומר, כאשר יש תרבות לעומת תרבות, בין תרבויות יכול להיות קשר בין תרבותי. כאשר מדובר בין מדינות, זה כבר מדובר על פוליטיקה, בפוליטיקה בעצם מכינים את המלחמה. זאת אומרת, יש פה נפילה. עכשיו, מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת?
כן. משפחה למשפחה, בדרך כלל זה אותה שפה.
זה נכון.
לשונותם לא מתאים. בדרך כלל בין מדינה למדינה, השפה שונה.
יש לך קושיה על התורה, אבל התורה...
הלשון שונה, הלשון שונה, בדרך כלל התורה משתמשת לשונותם, זה השפות שלהם.
לא, תבדוק.
תלבלת לשונה, מה זה?
לאשר לא ישמעו איש, שפת ראהו. כלומר, בדיוק בפרק שמיד אחר כך, התורה מחליפה את, את השמות. היא אמרה בהתחלה לשון, עכשיו היא אומרת שפה. זאת אומרת שיש פה איזה הבדל. חזל אפילו בירושלמי אומרים ככה, והיא כל הארץ שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מדברים ב-70 לשון. כלומר, אתה רואה שחזל בעצמם ערים להבחנה הזאת בין שפה לבין לשון. ולכן התורה, כשהיא מדברת על משפחותם, היא המשתמשת במילה לשונותם. זה לא אני, זה אפשר להאשים, תאשים את הכתוב מצד. כן, אבל לכל פנים, יש פה איזושהי הידרדרות שהתורה מאירה לנו עליה. מיד לאחר הסיפור הזה, אנחנו לומדים על הסיפור של מגדל בבל. במגדל בבל, האמת היא שבשביל זה צריך להאריך מספר שעות כדי ללמוד את זה, אבל אל תדאגו, זה לא יהיה מספר שעות, אני אדבר רק כמה דקות על הנושא הזה. בסיפור של מגדל בבל, אנחנו רואים ניסיון לאחד את האנושות, כדי שלא תהיה מחלוקת. אבל הניסיון הזה הוא ניסיון נורא. הוא ניסה לייצר אחידות, אחידות תרבותית, והפתרון היה מבחינתם לעשות את המגדל. המגדל זה מפעל אדיר. זה כל כך גדול שאנשים ייוולדו בזמן בניית המגדל, וכשימותו עדיין המגדל לא גמור. ואז יוצא שכל ההתעסקות של העולם כולו תהיה בדבר אחד, במגדל, אנשים לא יחשבו על עצמם, יחשבו רק על המגדל. בפרקי דרבי אליעזר נאמר שכאשר אדם היה נופל מן המגדל, לא היו שמים לב אליו, כי מישהו אחר בא במקומו. כאשר לבנה הייתה נופלת, היו בוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. כלומר, אנחנו רואים מצב מזעזע שהמפעל האנושי הפך להיות יותר חשוב מהאנשים. כל זה מתוך כוונה טובה, כן, איך אומרת הגמרא בסנהדרין. הם ביקשו, הם היו רשעים כמו דור המבול, אבל מאחר והיה שלום ביניהם, כן, לא הייתה אחדות, היה שלום. זה לא בדיוק אותו הדבר. השלום הזה היה אחידות, אוניפורמליות. מצב של אוניפורמליות שכולם הם אותו הדבר, זה מצב נורא. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא נתן לדבר הזה להיות, וירד השם, אתם מכירים את הסיפור. עכשיו יש פה בעיה. אנחנו בעצם נמצאים בין שני סוגי גיהינום. או גיהינום קר, או גיהינום רותח. הגיהינום הקפו, זה הגיהינום של מגדל בבל. כולם אותו דבר. אז אין ייחודיות לאף אחד. הגיהינום השני, זה שכולם שונים זה מזה, ואז נלחמים זה בזה. או מלחמה, או מוות. מה עושים? חייבים למצוא פתרון, איזה סינתזה בין הדברים, וזה יפתור את הבעיה. הפתרון הוא האחדות. לא אחידות, אלא אחדות. מה ההבדל בין אחידות לאחדות? באחדות, כל אחד שומר על הזהות שלו, אבל יש נקודה שבה נפגשים כולם. על רקע זה, התורה מספרת לנו את הופעתו של אברהם אבינו. כלומר, אברהם בא כנראה על רקע הפתרון הבעיה, על רקע הבעיה כדי לפתור את הבעיה. מה נאמר לאברהם אבינו? נאמר לו, הרי יש פה 70 גויים, נכון? 70 גויים זה בעיה. רוצים להפוך אותם בחזרה למשפחות. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בפרק י"ב? ועשך לגוי, מה עוד אחד? כן, אבל בשביל מה עוד אחד? ונברחו בך כל משפחות. משפחות האדמה. כלומר, הלאומיות של אברהם היא הלאומיות הלגיטימית היחידה בעולם. כי תפקידה לא להוות אגואיזם מורחב של השתלטות על השני, אלא היא מאפשרת לכולם להפוך בחזרה למשפחות. אז זה לא בא לבטל את ההבדל בין אומה לאומה, אבל זה בא ליצור מחדש מערכת יחסים של שלום, כשבמרכז עומד עם ישראל כפתרון לבעיה הזאת. וזה בדיוק מה שכתוב בזכריה, בפסוקים שראינו בהפטרה של סוכות, כאשר יישאר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה, ואז מי עולה מדי שנה בשנה לחוג את חג הסוכות? אשר לא יעלה כל משפחות הארץ, והיה עם משפחת מצרים לא תעלה ולא בא. זאת אומרת, יש פה תוכנית, סך הכל, מאוד ברורה, רק שהיא ארוכת טווח מאוד. זאת אומרת, תארו לעצמכם, לא יודע, אם מישהו נכנס לחדר שבו יש 200 אנשים, והוא נכנס ואומר, אני ואתם. זו, רק שתי המילים האלה. אני ואתם. הדבר שזה יוצר באופן מיידי, זה יוצר מתח. ואפשר, אם כן, או לדחות את הבן אדם הזה, או להזדהות איתו, אבל להישאר אדיש אי אפשר. זה בדיוק מה שעושה אברהם, כשהוא עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר אחד, זה יוצר בעצם את שתי התגובות. תגובה ראשונה, אנטישמיות. כלומר, האנטישמיות, השנאה לעם ישראל, היא כמעט בלתי נמנעת מעצם העובדה שאנחנו אומרים, עובדים בצד אחד והם בצד אחר. אבל כל פסיכולוג יגיד לכם, שאם אני מסוגל לסנוע אותך, אני גם עשוי בבוא הזמן לאהוב אותך. כמה זמן זה לוקח? 4,000 שנה. זה לא, מה זה לעומת הנצח? כלום. זה התחיל לפני 4,000 שנה, בינתיים עם ישראל, דרך הרבה מאוד צרות, קצר הרבה הצלחות גם כן. כלומר, ההשפעה של עם ישראל בעולם היא אדירה. איך אומר הרמב״ם במורה נבוכים? שמה שכתוב ונברחו בך כל משפחות האדמה, התקיים. שהרי כל העולם כולו מתייחס לאברהם. כך אומר הרמב״ם. אז אם כך, יש לנו פה עבודה גדולה מאוד, שבאה לידי ביטוי בהשפעה של עם ישראל על העולם, והשאלה היא, מה אנחנו באים ואומרים לעולם? התשובה היא שאנחנו מלמדים אותם כיצד להיות גוי קדוש. מה זאת אומרת גוי קדוש? לעומת מה שנקרא דתות מונותאיסטיות בעולם, אנחנו באים לא לטפל בקדושת הפרט, אלא בקדושת הכלל. במילים אחרות, אנחנו בונים בתוכנו דגם של גוי קדוש. כשזה מצליח, אנחנו מוכרים את זה. זה דגם לייצוא, דגם לחיקוי. וזה בעצם מה שאומר הנביא זכריה, שוב בפרק ב', ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? בשפה של התנך? מה זה גויים בשפה של התנך? אומות. אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. הדברים הם קשים. והיו לי לעם. הם יהפכו להיות כמו עם השם, כן? והיו לי לעם. זאת אומרת, אנחנו הראשונים שמלמדים את האומות כיצד להפוך להיות גוי קדוש. זה בעצם התוכנית בגדול. והאמת היא שהתוכנית הזאת מופיעה בתפילות שלנו פעמיים בכל יום באהבה. יש פסוק שאנחנו צריכים להגיד אותו כל יום, נכון? שמה? ישראל. כן, עלינו לשבח, זה מנהג. כן, מקופת הגאונים. אני מדבר פה מצווה דאורייטה. מצווה דאורייטה, שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. כיצד רש"י מפרש את הפסוק הזה? זה מדהים. רגילים לומר ששמה, מה? עתידי. כן, אבל שבינתיים לא. כן, אבל מה אומר רש"י בהתחלה? שמה ישראל השם אלוהינו, שהוא אלוהינו, ולא אלוהי העמים. עתיד להיות השם אחד. זאת אומרת, זה פסוק מדהים, הפסוק הזה, לפי רש"י. זה פסוק שהוא הפך אמונת הייחוד לכאורה. אמונת הייחוד אומרת שהשם הוא אלוהי כולם. מה אומר הכתוב? לא, הוא רק אלוהינו, ולא אלוהי האומות. אבל עתיד להיות השם אחד. ואז רש"י מביא בשביל זה שני פסוקים, מדגימים את זה. האחד בצפניה, כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם מול עובדו שכם אחד. וגם הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. רש"י מביא את שני הפסוקים האלה כפירוש למילה אחד שבשמה.
מה? שני פירושים של אלוקינו והשם.
כן, כן. כן, ברור. לא, זה, תראה, על שמה ישראל אפשר, ברוך השם, יש ספר שלם של הרב מנחם מנדל קשר, זיכרונו לברכה, רק על הפסוק שמה ישראל. זה ספר בה הוא הביא הזה. כן? הוא הביא כל מה שכתבו על זה. מדהים. כן. אבל אני פשוט רק מביא רש"י. אני מצומצם. מסתכל רק ברש"י. בשלב הזה. אז אם כך, אנחנו רואים שיש תפקיד של עם ישראל כפי האנושות, ואז נשאלת השאלה, מה אנחנו אומרים לעמים כשהם באים אלינו? תגידו, זה לא רלוונטי? בימינו ראינו שזה הפך להיות מאוד רלוונטי. כן? בעוד שלפני 100 שנה, זה שגוי יתעניין ביהדות היה דבר מופקע מן השכל ומן המציאות, בימינו אנחנו רואים נטייה של המונים בין אומות העולם שפונים אלינו, והם מבקשים שנגיד להם מה לעשות. חלקם, והרבה, אתם בוודאי שומעים על זה, מתגיירים. אבל הגיור הוא לא תמיד אופציה חיובית. זה לא תמיד טוב לאדם לעקור מאומתו, להיכנס לאומה אחרת. אני אספר לכם סיפור, אני שמעתי פעם על איזה סיפור אמיתי. היה איזה כומר אחד שאמר לאחד הרבנים, הגעתי למסקנה שהיהדות זה האמת. שאל אותו הרב, אז מדוע אינך מתגייר? אמר לו, מפני שאני מאלזס. אלזס, חבל הארץ, שבצרפת על גבול גרמניה. והמאכל הלאומי שלנו זה נקניקיות חזיר. אז אני לא יכול להתגייר. אמר לו הרב, אבל עושים גם כשר. הוא אומר, זה לא אותו דבר. עכשיו, האם זה מצחיק? ודאי שלא. כי האדם הוא מה שהוא אוכל. גם לנו יש הלכות כשרות, זה לא במקרה. זאת אומרת, האדם מזדהה גם עם התוכן התרבותי המיוחד שלו. אז אי אפשר לבטל את זה. ולכן יש, האמת היא שאין מגמה, כידוע, זה ידוע, אנחנו לא דת מיסיונרית במובן שאנחנו לא מעוניינים להפוך את כולם ליהודים. אבל בוודאי שיש לנו מה לומר לאומות העולם, במיוחד כשהם באים ושואלים. ובימינו אנחנו רואים את זה בהיקפים גדולים מאוד. אני באישית עוסק בדבר הזה. אנחנו באים, יש לנו מגע ישיר ורצוף עם כ-30 קהילות של בני נוח בעולם, ואנחנו עומדים בקשרים עם כ-80 מדינות בעולם שבהם יש בני נוח שפונים אלינו ומבקשים הדרכות, צריך לומר את האמת, מרבנים. הם רוצים שהרבנים יגידו להם מה עליהם לעשות כדי לעבוד את השם. זאת השאלה, האם יש מה לומר להם? התשובה היא שכן. מה, גויים, גויים. גויים לחלוטין. רק אתמול קיבלתי מייל מגוי אחד מברצלונה, שעבר הוא ומשפחתו סיפור שלם דרך מהנצרות לאסלאם השיעי, אחר כך בחזרה לאתאיזם, ועכשיו הוא רוצה להיות בן נוח, סיפור שלם. יש הרבה דברים כאלה בעולם, אני מתאפק לא לספר לכם סיפורים מעניינים, יש הרבה סיפורים מעניינים בדבר הזה, אבל אני רוצה להתרכז פה בלימוד תורה. יש, את, ודאי אתם מכירים, 7 מצוות בני נוח. 7 מצוות בני נוח. עכשיו, האם כשגוי בא אליך ואומר, תראה, אני רוצה להידבק באלוהים, רוצה להכיר את אלוהי ישראל וכו'. האם אתה אומר לו, תשמע, יש 7 מצוות בני נוח. זה מספיק? בוודאי שלא. הרי הגיע אליי פעם איזה יהודי, לא יהודי, אדם עם שם יהודי אבל גוי, מרוסיה, הוא אומר לי, אני ראיתי את 7 מצוות שלכם. מה זה? זה רק לא להיות חזיר, זה הכל. מה אתה אומר לי? את יסודות המוסר האוניברסלי. לא לגנוב, לא לרצוח, לא לנאוף, לא לעבוד אלילים, לא לגדף, לא להיות אכזרים בעלי חיים. מערכת משפט. נו, מי לא עושה את זה? מי לא מבין את זה? זה כל מה שיש לכם לתת לי? ברור, יש פה שאלה אמיתית. מה?
בתור
בתור גוי. אבל הוא רוצה להיות גוי. הוא נברא בצלם אלוהים. כן, הרי בצלם אלוהים עשה את האדם, זה נאמר גם על גוי. אז השאלה היא, הוא אומר, אני רוצה דבקות, אני רוצה משהו אמיתי. מה יש לכם להוסיף לי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור. אז לצורך זה, אני צריך לעבור לגמרא. יש בתלמוד, במסכת בבא קמא, דף למד ח' עמוד א', סוגיה שאם רוצים ללמוד אותה ברצינות, צריך בשביל זה לא כמה שעות, אבל כמה ימים. אבל אנחנו נלמד על קצה המזלג. כמה דקות, רק בשביל להריח. כן? טוב, מה נאמר כאן? יש פסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. אני חוזר על הפסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. זה פסוק בחבקוק. אז רב יוסף, יש כמה פירושים, רב יוסף אומר, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום, עמד והתירן להם. מותר. מותר לא לקיים שבע מצוות. מה? אז מותר לרצוח פתאום? יש מהאחרונים שכן יבין את זה ככה. אבל כל האחרונים חלקו עליו. אבל אומר, עמד והתירן להם? מותר פתאום? אתגורי אתגר, זה בלתי אפשרי. אם כן מצינו חוטא, נזכר. כלומר, זה לא יכול להיות. מה, מישהו לא מקיים, אז הוא פטור? זה מזכיר קצת את ההתר של רבונה. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. אומרת הגמרא, הותרה לו סלקא דעתך? אלא כהתר. והוא נעשה לו כהתר. אבל ברור שזה לא... אי אפשר להגיד שהותרה לו. אמר מור ברדי רבנה, לומר שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהם שכר. זה גם כן לא מובן. למה שלא יקבלו שכר? והם מקיימים. אז למה שלא יקבלו שכר? ועוד... אז מה? שיקבלו שכר. והתניה, ולא, והתניה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, תלמוד לומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים ולווים וישראלים לא נאמר, אלא אדם. הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז אם כן, יש מעלה לזה שהם מקיימים את המצוות האלה. אמרי, אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. דברים תמוהים, מכל מיני, אפשר מיד להביא איזה 10 קושיות רק על מה שנאמר כאן, נכון? זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא רוצה לקיים, הוא בסדר, אתה אומר כן מגיע לו שכר, אז למה כמי שאינו מצווה ועושה? באמת שאלה. אני רוצה להסביר את זה קצת. היה יהודי מסובך לפני 1900 שנה, בשם פאולוס. פאולוס, המייסד של הנצרות. הוא החליט באיזשהו שלב שהגיע הזמן לבטל את המצוות. הוא אמר מדוע? כי אי אפשר שתהיה מצווה בלי שתהיה גם עבירה. ואז ברגע שאני מקבל על עצמי מצווה, הרי ברור שאני אקשל בזמן מן הזמנים, אז אני עבדתי. והוא כנראה לא כל כך האמין ביכולת של האדם לחזור בתשובה. ולכן הוא אומר... התורה זה דבר נורא והיום, המצוות זה דבר נורא והיום, צריך לבטל את זה, ואז הוא החליט שיתבטל החיוב של הקיום, של קיום המצוות, ושבמקום זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה דרך האמונה. האמונה במה זה כבר מסובך. אבל אמונה. עכשיו, אני יכול לספר לכם קצת דברים ממה שמסופר אצלו, זה בית מדרש פה, נכון? מותר לצטט בכל זאת מהפאולוס? לצטט קצת. אל תגידו שאני אמרתי. פאולוס אומר, הוא אמר, מכאן ואילך אין יותר מצוות. מה עשו הנוצרים הראשונים? התחילו לחיות חיי שחיתות. בקהילה הראשונה של הנוצרים באנטיוכיה התחילו לחיות חיי שחיתות. אז הוא שלח להם מכתב, אמר להם, איך אתם מתנהגים? אמרו לו, אבל אתה אמרת. אמרת שהכל מותר כי התורה בטלה. ואז הוא ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זה לא יפה. כלומר, זה לא מצווה, אבל זה לא דרך ארץ. במילים אחרות, איך קמה הנצרות? הנצרות קמה מתוך הרצון לחזור למצב של אינו מצווה ועושה. כלומר, להיות מצווה ועושה זה דבר שמפחיד את אומות העולם. הם מעדיפים מה שנקרא המוסר הטבעי. אומרת הגמרא, אם ככה, מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה. מובן? זה הפתרון שהגמרא נותנת. עכשיו, נתאר לעצמנו שגוי רוצה לחזור למצב של מצווה ועושה. הוא רוצה לא רק להיות אדם טוב, הוא רוצה דבקות בשם. מה הוא צריך לעשות עכשיו? הוא צריך לעשות איזה מין קבלת מצוות פרטית משלו. איך עושים את זה? הרמב״ם כותב במפורש איך עושים את זה. הנה, יש לי פה ציטוט מהרמב״ם. אומר כך הרמב״ם, בהלכות מלכים, הלכה יוד. משה רבנו לא הנחיל התורה פרק ח' הלכה יוד, כן. משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות, וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח, וכל מי שלא יקבל יהרג. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. מה זה שלושה חברים? בית דין. בית דין. אם הוא מקבל בפני בית דין, הוא חוזר להיות מצווה ועושה. כלומר, יש לנו אפשרות, אנחנו עם ישראל, למי שבא מאומות העולם ורוצה דבקות בשם, לא רק להדריך אותו באופן מוסרי דרך ארץ, אלא לומר לו, תקבל עכשיו בפני בית דין, ואז אתה חוזר להיות מצווה ועושה. והמצווה ועושה יש לו קשר עם השם, לא רק עם האנושיות שלו. זה מה שגדול כאן. עכשיו, מתוך זה, אנחנו צריכים להבין לעומק יותר. בא גוי ואומר, שלום, אני שמעתי שיש לכם משהו יפה, קוראים לזה נטילת לולב. ראיתי מאוד יפה, ירוק כזה, מוצא חן בעיניי. אני יכול לטול לולב? אמר לו, מה? אתה רוצה לטול לולב? מה פתאום? לא תקבל. אבל אני מאוד אוהב את זה. כן, אבל אתה לא קיבלת על עצמך שבע מצוות בני נוח. כלומר, אתה עדיין מרשה לעצמך לרצוח, או לנעוף, או לגזול, או לעבוד עבודה זרה, ואתה עוד רוצה לטול לולב? זבח רשעים, תועבה. אבל אם אתה עברת את המצב שאתה מקבל על עצמך שבע מצוות, אז זה כבר משהו אחר. שבע מצוות זה לא המקסימום. שבע מצוות זה המינימום. יפה. איך אני יודע? מי אמר לי את זה? הרמב״ם. בואו נקרא בהלכות מלכים בפרק י', ואני רוצה לקרוא לכם שתי הלכות שסותרות אחת את השנייה. בסדר? הלכה אחת אומרת שחור, השנייה אומרת לבן. בדיוק הפוך. בואו נקרא. גוי שעסק בתורה, חייב מיטה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. וכן גוי ששבת, אפילו ביום ממות החול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיטה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקים אותו ועונשים אותו ומודיעים אותו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. כן, כי כתוב אינו נהרג. אבל זה בכל זאת, זה חריף מאוד, נכון? כלומר, רק שבע מצוות? אבל אני רוצה גם, אני יודע, להעביר זקנה את הכביש. לא. אני רוצה לכבד את אבא. לא. מה, זה נורמלי? מאוד מוזר, נכון? עכשיו אני רוצה לקרוא לכם הלכה אחרת, שאומרת בדיוק את ההפך מה שאני אמרתי, זה פשוט שתי הלכות, אחת ליד השנייה. כותב הרמב״ם כך, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אמרת לי לפני כן שלא? עכשיו אתה אומר, אם הוא רוצה, שיעשה. אז באמת דנו בזה הרבה, המפרשים. היותר פשוט זה מה שהחתם סופר הבין ברמב״ם, זה ממש הפשט, אני חושב. החתם סופר בחולין, למד ג' עמוד א', אומר שההבחנה היא בין המילה הראשונה של ההלכה הראשונה לבין המילה הראשונה של ההלכה השנייה. בהלכה הראשונה נאמר, גוי שעסק בתורה חייב מיתה. בשנייה כתוב, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה. כלומר, ההבחנה היא בין איזה סוג לא יהודי אנחנו דנים פה. אם מדובר בגוי, הכוונה מישהו שלא קיבל על עצמו שבע מצוות, אנחנו לא מרשים לו לקיים שום מצווה. אנחנו קודם כל שבע מצוות או גיור. אבל אם הוא כבר קיבל על עצמו שבע מצוות לפני בית דין, אז בבקשה, אתה יכול לפתוח שערים של הרבה מצוות לדעת החתם סופר, אפילו שבת. מובן? כלומר, אפילו שבת, מדוע? כי הרי משהו כתוב כאן, גוי ששבת חייב מיתה, זה על גוי, לא על בן נוח. זה מתרץ אגב קושיה במרן הבית יוסף. שמרן הבית יוסף כתב, בהלכות שבת, בסימן שין דלת, כתב שאדם איננו מחויב על שביטתו של, של, של גר תושב. לא מחויב למנוע ממנו חילול שבת. שואל המשנה ברורה, גם המגן אברהם, איך, מה זאת אומרת הוא לא מוזהר? הוא לא מוזהר על שביטתו, הרי לכאורה אסור לו לשבות. לא רק שהוא לא מוזהר, אסור לו לשבות, אלא מכאן מדייק על מגן אברהם, וגם המשנה ברורה בביאור הלכה מסכים איתו, שמדובר במי שכבר קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז הוא יכול להוסיף. כן? אפילו שבת.
איך זה המתגייר?
כן.
הליכי גיור.
כן. לפי זה... הנוהג הזה שמקובל היום, שאומרים למתגייר לחלל שבת, לא מחויב לפי זה. כן, זה תמוע, לפי זה זה תמוע מאוד. זה יכול להיות, אבל האמת היא שזה חומרה לפי דעת התוספות. התוספות ביבמות, לדעת התוספות ביבמות, אסור לגר תושב לשמור שבת, אבל גם המשנה ברורה אומר שאם בזמן שהוא קיבל בפני בית דין שבע מצוות, הוא רוצה לקבל גם השבת, אז זה מחייב אותו. כן, אבל הרמב״ם, כלומר זה מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם, זה יכול להיות שאלה הדורשים מן אלה שנמצאים בתהליכי גיור לחלל שבת פעם אחת, זה בגלל זה, בגלל דעת התוספות ביבמות. אבל אפשר בהחלט לקבל את דעת הרמב״ם. אגב, יש יותר מזה, יש דעת רש"י. דעת רש"י קראנו בפרשת משפטים, נכון? איך כתוב שם? למען ינפש בין אמתיך והגר. אז רש"י שם כותב, הגר זה גר תושב. כן? גר תושב בשבת. אז כך שיש גם דעת רש"י בנושא הזה, אז כך שזה לא כל כך פשוט. עכשיו, יש באמת שאלה האם מקבלים גר תושב בזמן הזה. הרי הרמב״ם כותב מפורש שאין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. הראב"ד חולק על דברי הרמב״ם, אומר, נכון שלא מקבלים גר תושב, אבל אין לו איסור לשבת בארץ. האמת היא שהכסף משנה אומר שהראב"ד לא הבין נכון את דברי הרמב״ם, שגם הרמב״ם מתכוון לזה, שכל מה שכתוב שלא מקבלים גר תושב בזמן הזה, הכוונה שאנחנו לא מחויבים לדאוג לו וחי עמך, לא חייבים. אבל אין לאסור עליו לקבל שבע מצוות בפני בית דין, אם הוא מעוניין.
לא מדברים על שבע מצוות, אבל יש כל כך הרבה יותר מהשבע.
בוודאי.
אז לא מדברים על שבע, כי זה עכשיו דינים.
היסוד.
זה נכון, האמת היא זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר, מצוות דינים זה המצווה שיהיה בדין שידון את שש המצוות האחרות. זהו, לא יותר מזה. הרמב״ן אומר, כמו שכבודו אומר, שמדובר על כל העניינים שבן אדם לחברו, כל פרשת משפטים וכל בסכת בבא בתרא, דיני שכנים, טוען ונטען, כל זה כלול. אז באמת יש יותר מזה. יש כאלה שאומרים ששבע מצוות זה שבע כללים. שבע כללים גדולים של המצוות. האמת היא שיש גם מחלוקת אחרונים איך הם צריכים לפסוק את הדינים האלה. האם כשהם באים לעסוק בדיני ממונות, למשל דיני גזל, הם צריכים לעשות את זה לפי חושן משפט שלנו, או לפי תקנות שלהם. זו מחלוקת בין הכלי חמדה לבין הרב קוק. הכלי חמדה, הרב מאיר דן פלוצקי, בשאלות ותשובות חמדת ישראל אשר לא, הוא כותב שהם חייבים לפסוק לפי השולחן ערוך שלנו. כלומר, הם צריכים ללמוד בזה חושן משפט עם כל הנושאי כלים. כן, הרב קוק חולק על זה ומביא כמה ראיות לדבר הזה, שאצל אומות העולם הגדרים ייקבעו על פי בתי דינים שלהם. כן, יש בתי דינים, יש תקנות שלהם שהם יכולים לתקן כיצד לעסוק בדברים האלה. אבל אם כבר אתה מדבר על זה שיש שבע מצוות בלבד, והאמת היא זה יותר, מצאנו גמרא בחולין שאומרת ש30 מצוות נצטוו בני נוח. 30 מצוות ולא שבע. אני שואל את השאלה, האם זה מחלוקת על הגמרא בסנהדרין שאומרת רק שבע? או שזה התפרטות. אז יש כאלה שיפרשו שזו התפרטות. למשל רב ניסים גאון, וגם רב שמואל בן חופני גאון, שהסבירו שבעצם מדובר פה על התפרטות. ואז למשל, כשאומרים עריות, יש להם איסור גילוי עריות, אבל יש להם שש עריות. אז שש עריות זה כבר עושה שש מצוות. ואפשר גם לפרט את זה לפרטי פרטים, אז זה כבר יותר. כן? אפשר להגיע בקלות, אני ספרתי לפי כל שיטות הראשונים 49 מצוות, אבל הרב אהרון ניכטנשטיין מישיבת הר עציון הגיע ל-66 מצוות שמחייבות את בני נוח. אז זה כבר הופך להיות משהו מאוד מאוד רציני. אבל כל המצוות האלה עדיין הן מצוות על דרך השלילה, כן? לא לגזול, לא לרצוח, לא לעבוד עבודה זרה. מה אם כן? מה הדבר שכן אפשר לעשות? התוכן של החיים הדתיים של האדם, הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, זה בא לידי ביטוי במעשים של צדקה, של תפילה, וכשאפשר גם קורבנות. האמת היא שהגמרא בסנהדרין אומרת במפורש שגוי חייב בצדקה, שנאמר ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אז הם חייבים בדבר הזה. ויש גם רק שהגמרא שואלת, אז מדוע לא מנית את זה בשבע? אומרים כי לא חייבים מיטה על זה. ושבע מצוות זה רק מה שחייבים בו מיטה. אז הוא אומר, יש מצוות צדקה. מה עם תפילה? מה עם כיבוד אביהם? הגמרא בקידושין אומרת שכיבוד אביהם למדנו מנוכרי. באשקלון, דמה בנתינה. מה עם קורבנות או תפילה? אז יש ברמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות, דבר מאוד מעניין. כן, אני אקרא לכם, יש לי פה את זה. האם יש לי? כן, יש לי. כותב הרמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות, זה בהלכה האחרונה. השוחט קודשי נוכרים בחוץ חייב, וכן המעלה אותן בחוץ. כלומר, אם בגוי, ואומר לי, הנה הבאתי קורבן לאלוהי ישראל, אתה מוכן לשחוט לי אותו? מי ששוחט חייב קרת. נכון? אסור לשחוט, זה שחוטי חוץ. אסור. והנוכרים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. כלומר, גוי רוצה להקריב, בבקשה, שיקריב. והוא שיקריבו בבמה שיבנו. ואסור לסייען ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ. ומותר להורות להם וללמדם, האח יקריבו לשם האל ברוך הוא. נשאלת השאלה, זה גם בזמן הזה? התשובה היא, כן, אחידה כותב במפורש, שההלכה הזאת נאמרה גם בזמן הזה. אני מכיר אישית, בן נוח מארצות הברית, מפנסילבניה, שקרא את דברי הרמב״ם האלה, והוא החליט להקריב קורבן. והוא עשה את זה. הגיע לארץ, ליישוב בית חוגלה ליד יריחו, בנה במה, והקריב שני יונים. לעולה. כלומר, זה דבר קצת תמוע בינינו, אנחנו לא רגילים, הרי קורבנות בימינו, עבורנו בטלו, אבל יש אצל אומות העולם הדבר הזה. ולכן יש גם אצל אומות העולם הרבה אנשים שמתאספים לתפילה. אני אספר לכם סיפור. אמר, כן?
האם גם הזה אפשר ללמוד מקין והבל?
כן, השאלה היא מה בזמן הזה. ודאי, קין והבל זה דבר טבעי. אבל זה שזה גם בזמן הזה למעשה, זה אנחנו רואים בגמרא במסכת זבחים גם. שאימא דשבור מלכה, האימא של שבור מלכה, שלחה לרבה, רצתה להקריב קורבן, והיא שאלה אותו איך לעשות את זה. ואז הגמרא מספרת שמה שרבה אמר לה באיזה מקום לבנות את המזבח, ואיך להקריב, ואיזה בהמה להביא. כלומר, שהיה הלכה למעשה בתקופת האמוראים, מלכה מהגויים, שהקריבה קורבן לאלוהי ישראל, בהדרכה של גדול האמוראים רבה. כן? כלומר, הדבר הזה הוא גם למעשה. אני רוצה לספר לכם סיפור בהקשר הזה. יש בדלס שבארצות הברית, בטקסס, מדינת טקסס שבארצות הברית, הייתה שם, יותר נכון, קהילה של נוצרים. אחד הרבנים, ידיד שלי, הגיע לשם, לאותה קהילה של נוצרים, ובהיתר של רבנים נכנס לכנסייה כדי לתת הרצאה בפני הכומר על השאלה מה היהדות חושבת על הנצרות. והוא דיבר, נתנו לו לדבר. בסוף ההרצאה פנו הנוצרים אל הכומר ואמרו לו, What do you say about this? מה אתה אומר על זה? ואז הוא ענה, He is right. הוא צודק. ובאותו יום החליפו את הכנסייה, כל הקהילה, הפכו להיות קהילה של בני נוח, שעזבו עבודה זרה, והפכו את המקום למקום תפילה לאלוהי ישראל. כלומר, דברים כאלה אנחנו רואים מתרחשים מול עינינו. זה רק דוגמה אחת. אני יכול לספר לכם כמה סיפורים כאלה שאני מכיר. זה דוגמה, כן? זה דוגמה למשהו מאוד, תיאמר, חזק שהתרחש. יש לפעמים גם דברים כאלה. כן? יש גם, למשל, באיי הפיליפינים, יש קהילה של 900 גויים שהחליטו להפוך לבני נוח, לעזוב את האמונות הקודמות שלהם, והם מקבלים הדרכות מרבנים, בין היתר גם ממני, וכיצד לעבוד את השם. והם מאוד מאוד זהירים שלא לעשות שום דבר מעבר למה שאנחנו אומרים להם וכו'. כלומר, אנחנו רואים זה כתופעה מאוד מעניינת. עכשיו, באמת שאלה גדולה שיכולה להישאל, מדוע שאדם יסכים לעמוד בחוץ? כן? כלומר, אם אתה מכיר שהאמת נמצאת באיזשהו ציבור, הרי באופן טבעי אדם רוצה גם להתגייר, להגיע לדבר הזה. אז האמת היא שזאת שאלה שאני לא יכול לפתור אותה, אבל אנחנו רואים זה שזה חלק מן המציאות. הגיעה אליי בחורה מאינדונזיה, והיא אמרה לי, אני מעוניינת להתקרב ליהדות, אבל אני לא רוצה להתגייר. אז הסברתי לה מה זה שבע מצוות בני נוח. היא אמרה, זה מאוד מעניין. אז אם אני מבינה נכון, מדובר בלהיות שייכת לקדושה מבחוץ, נכון? זה מה שאתה מציע לי. והיא הייתה מאוד מרוצה לשמוע שזאת התשובה. אפשר להיות שייך לקדושה מבחוץ. אנחנו כיהודים, קצת קשה לנו לתפוס, אבל בהחלט הדברים האלה הם אמיתיים וקיימים. כלומר, דברים כאלה אפשריים. יש, אני רוצה קצת אולי לקרוא לכם פה שתי קטעים קטנים של התייחסות של הרב קוק לדבר הזה. הרב קוק בשנת תברש עין ג' מדובר לפני מלחמת העולם הראשונה, בעצם לפני 100 שנה. לפני 100 שנה התחילו קצת, לא, זה לא בדיוק, כי אנחנו היום ב... כן, אבל אנחנו בחודש אדר, והאיגרת הייתה בראש חודש סיוון. אז חכה עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, בסדר? בסדר. חודשיים וחצי, כן? בסדר, אז יהיה בדיוק 100 שנה. אולי כדאי לעשות איזה חגיגה לכבוד 100 שנה לאיגרת הזאת. אז כבנים, לפני 100 שנה התחילו להתעניין בנושא של בני נוח בעולם. זה מעניין שזה התחיל אז. היה למשל באיטליה, באיטליה היה רב אחד גדול, חכם גם אף בית דין, גדולי הפוסקים, וגם מקובל גדול, הרב אליהו בן המוזג. הרב אליהו בן המוזג יום אחד מקבל בבית דינו, לא בבית דינו, בביתו, איזה גוי צרפתי, שאומר לו, שלום, הגעתי למסקנה שהיהדות זאת האמת, אני רוצה להתגייר. הגוי הזה שמו היה אמה פליאר. והרב בן המוזג אמר לו, הבחין כנראה שהאישיות שלו היא אישיות מיוחדת, הוא אמר לו, אני מציע לך לא להתגייר, אלא להיות הראשון של תורת בני נוח המתחדשת. והוא עשה את זה. האמת היא שזה היה כישלון טוטלי, כי אותו אדם באיזשהו שלב גם חזר לנצרות, ואחר כך זה מין סינתזה, איזה מין מישמש כזה של יהדות ונצרות ביחד. בקיצור, לא עשה בדיוק מה שאמרו לו. על מיטת חוליו הוא הזמין גם רב וגם כומר, קברו אותו בבית קברות נוצרי ואמרו קדיש. בקיצור, זה משהו כישלון. אבל הרעיון התחיל. הרעיון התחיל, התחיל לעשות את דרכו. אולי שמעתם גם על הניסיונות של הרבי מלובביץ' שם, להפיץ את תורת שבע מצוות בן נוח בין האומות. ואנחנו רואים יותר ויותר תופעות כאלה. אני, כמו שאמרתי לכם, אני רואה את זה ממש מקרוב. יש כאן כמה הדרכות מעניינות. סן ניקנדרו, כן, הכפר סן ניקנדרו. זה היה באמת תופעה מאוד מיוחדת של כפר שלם כמעט, שקיבלו על עצמם להיות יהודים בלי לדעת שיש יהודים בעולם. אז הם התחילו הם חשבו שהם היהודים היחידים בעולם. התחילו לקיים מצוות, אחרי מלחמת העולם השנייה הם עלו לארץ, הם התגיירו, אבל יש קבוצה שנשארה שם. והקבוצה שנשארה שם, היום הם מקיימים שבע מצוות בני נוח, ויש להם תפילות והכל. חלקם עכשיו מתגיירים ורוצים גם לעלות לארץ. כן? כפר סן ניקנדרו. אני עמדתי קצת בקשרים גם עם האנשים שקשורים אליהם. יש דברים מעניינים. הרבה פעמים זה קשור גם לשרידי הנוסים. יש גם הדבר הזה. אבל אם תרשו לי, אני רוצה לקרוא לכם קצת הערות שכתב הרב קוק לאיזה יהודי שרצה לכתוב חוברת של הנחיות לבני נוח. אתם תגלו שמדובר פה על היפנים. היו ביפן קבוצות שהתעניינו. זה לא קשור לקטע המקויה. המקויה זה עוד סיפור אחר, אבל יש באמת גם בני נוח ביפן. וכאן הרב אומר דבר מעניין. אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב מפורש ולא בדברי אגדה ומסורת חז"ל, כי אם כשמפרידים הדברים ומבארים, זה כתוב בתורה, והמסורת של האומה מודיעה כך וכך. כלומר, אתה בא להגיד, דאורייתא דרבנן, תפריד. מדרש או מפורש, תגיד בהבדל. אחר כך הוא אומר, חוכמת הנפש של וייזל, שירחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי המשכיל כיפנים, וכו'. וכאן הנקודה השלישית שאני חושב שהיא מאוד חשובה, כי בשיח שלי עם גויים זה עלה לי כמה פעמים, אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאליה באה. כלומר, כשאתה בא לדבר עם גויים, עם כל מה שאתה חושב על ישו ועל מוחמד, אל תגיד. תגיד רק במה תורת השם היא עליונה. ואז מעצמם, כשהם שומעים שיש מה לקבל מעם ישראל, הם עוזבים את הדברים שלהם. כן, לא, ולא רק זה, הם גם עוזבים. אני גיליתי מהניסיון שלי שהרבה יותר קל לנוצרי לעזוב את הכנסייה מאשר לעזוב את אותו האיש. זה לוקח להם זמן. אבל בסוף גם את זה הם קולטים, ואז הם מתקרבים לתורת ישראל. יש גם עוד הדרכות, אבל אני הייתי רוצה קצת לחסוך את זה מכם. אני רק רציתי לתת לכם קצת לטעום את הפעילות שאנחנו עוסקים בה, אני וגם הרב אפי שיושב שם, בארגון שלנו ברית עולם, שבו אנחנו פועלים לשם קידום הרעיון של שבע מצוות בני נוח בעולם. ואנחנו גם עומדים בקשרים מסוימים, אך סמויים, עם הרבנות הראשית לישראל, ואפילו עם כמה מוסדות ממשלה שמתעניינים בדבר הזה, אבל זה דברים שהשתיקה יפה להם. בכל מקרה, אנחנו עומדים היום על סף של תקופה שבה הרעיון הזה הולך להתפתח יותר ויותר, בעזרת השם נשמע מזה יותר ויותר, ואז יתקיים מה שכתוב בישעיהו, נכון? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שימו לב שהמשפט הזה נאמר על ידי גויים. הגויים הם אלה שאומרים, מציון תצא תורה. לאן היא תצא? אליהם. תורה מתאימה להם כמובן, לפי הגדרים המיוחדים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זהו, אם יש לכם שאלות, אני אתייחס, אבל תודה רבה על הקשבתכם. כן, בבקשה. מוסלמים, יש לי מגעים עם מוסלמים, אני רוצה לספר לך סיפור, אבל זה, עם המוסלמים העולם הרבה יותר קשה. כי הם מפחדים, פשוט יש עולה, זה טרור שם. אבל הגיעה אליי אישה, מרצה לפיזיקה גרעינית באוניברסיטת אל-אזהר בקהיר. היא יום אחד גילתה שלפי הקוראן, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. והיא אמרה את זה לתלמידים שלה. היא ישבה בכלא 7 שנים, עברה עינויים, ברחה ממצרים, היום היא כבר בארץ, במקום סודי, קיבלה על עצמה שבע מצוות בני נוח, והיא רוצה להקדיש את חייה להפצת אמונת ישראל בערבית. כן? דברים כאלה יש. אני השבוע גם, שבוע שעבר פגשתי, לא, זה היה שבוע, פגשתי בנצרת קבוצה של כ-12 ערבים מהאליטה של הציבור הערבי בארץ, שרצו לשמוע על הדבר הזה. ואנחנו מדברים עכשיו להעביר את התכנים האלה למערכת החינוך של המגזר הערבי. יש לנו גם קשרים עם מוסלמים בעולם, בטורקיה, בפקיסטן, כל מיני מקומות כאלה, אבל כל זה סודי. כלומר, אנחנו לא יכולים לחשוף את זה בפני כולם, כי זה סכנת נפשות. אבל דברים כאלה מתחילים. יש לנו באתר שלנו, למשל, יש לנו אתר שמשדר לכל העולם כולו, בצרפתית, בעברית, באנגלית, בספרדית, בפולנית, ברוסית. אבל בערבית, אלה שביקשנו מהם לעשות את זה, עדיין מפחדים. אבל זה יבוא, זה יבוא. גם אני מתכנן את הפתיחה של האתר בסינית, בעזרת השם. כן, בבקשה.
אני לא זוכר את השם, אבל יש בחברון משפחה מיוחסת.
ג'אברי. משפחת ג'אברי. כן, 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 בהחלט. טוב, מתגיירים זה כבר אג'נדה אחרת לגמרי. מי שרוצה להתגייר, אנחנו לא אוסרים על האדם להתגייר. כן, יש אפילו דעה בפוסקים שזה איסור דאורייתא לא לקבל גרים. כן, שהרי כתוב ואהבתם את הגר, הרשבץ מפרש שהכוונה שיש מצווה לקבל גרים. כן, אבל טוב, זה נושא בפני עצמו. כן, בבקשה.
אנחנו דיברנו מקודם על גר התושב.
כן.
האם הגר התושב זה רק בארץ ישראל או לא דווקא?
המושג גר תושב מתייחס לארץ ישראל. אבל המעמד של גר תושב, באופן פוטנציאלי, שייך בכל העולם כולו. רק שהנפקמינה זה לעניין ישיבתו בארץ. בחוץ לארץ הוא יושב אצלו, בבית שלו. כן. בבקשה.
אני מודה
שהגעתי
רק לפני
18
דקות,
ואיך
פספסתי בהתחלה. מה זה טוב לנו שהגויים יהפכו לבני נוח? למה זה נותן לנו?
זה פשוט המימוש של בחירת עם ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא בחר בנו בשביל ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה התפקיד. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו שנעשה את זה.
גם בתור גויים הם באחרית הימים הם מבקשו.
אז אנחנו באחרית הימים. ברוך השם, הדברים אנחנו רואים שמתממשים לעינינו.
למדים אותם.
כן, כלומר זה לא שפתאום יום אחד בבוקר קמנו והחלטנו, עכשיו נשנה את העולם. לא, העולם משתנה.
התהליך.
אנחנו פשוט רק קולטים את התביעה הגדולה הזאת שיש באנושות היום. בבקשה, תודה רבה לכם.
אנחנו רוצים להודות בשם הבורסה.